שבת שלום וברך, ושיהיה חודש אלול הבא עדינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה. תודה.
אמן ואמן. כבוד הרב, שאלה מתבקשת על חודש אלול, איך לנהוג הנהגות? מצד אחד יש הרבה עירה, מצד שני המלך בשדה, איך אדם יניג עצמו בחודש הרחמים והסליחות?
אני האמת שאני לא יודע מה זה המושג המלך בשדה, אבל זה מושג שהתחיל בדור האחרון שלנו. אבל הקדוש ברוך הוא מצוי איתנו. רבי יעקב בעל הטורים, שחי לפני למעלה מ-700 שנה, הוא כתב, הוא הביא איזה 11 רמזים, אחד מהם קראנו בשבת שעברה, אומר השם את לבביך ואת לבב זרעיך, אז הוא כתב שם ראשי תיבות אלול, את לבביך ואת לבב ואת לבב, ראשי תיבות אלול. וכן הוא הביא, ושמתי לך מקום אשר אנוס שמה, ועוד, יש המון, ורבי חיים פלאצ'י העריך בזה. מי שירצה יסתכל בספר סליחות של תרחם ציון, שם מובאים הרבה ציטטות. אז חודש אלול לא עניין של יראה, זה עניין, ודאי יראה, יראה זה כל יום. ידוע, ספר החינוך כותב שיש לנו שתי מצוות עשה, שאנחנו מקיימים אותם בכל דקה ובכל רגע. האחת יראת השם, והשנייה אהבת השם. יראת השם זה שבכל רגע ייזהר שאולי הוא עושה דבר שהוא נוגד את רצון הקדוש ברוך הוא. זה ההגדרה של יראת השם. הגדרה כללית, יש כמובן הרבה פרטים בפנים. והגדרה של אהבת השם, זה בקיום מצוות ובלימוד תורה שיעשה הכל מאהבה ולא מתוך לחץ. אז הנה יש לנו כאן בדיוק תשובה לשאלה ששאלתם. בחודש אלול יש יותר מצווה ויותר עניין, כיוון שהרבותינו דרשו את הדרשה המפורסמת של אני לדודי ודודי לי, שראשי תיבות זה אלול וסופי תיבות ארבע יודין, שזה 40 יום מ ערב ראש חודש אלול עד יום הכיפורים, כי אלול הוא תמיד 29 ימים, אז 29 יום, אם תוסיף עוד יום אחד מאב, למד אב, אז יצא לך 30 ועוד 10 ימים של תשרה, אז ביחד אלה 40 יום שהקדוש ברוך הוא מצוי איתנו, כמובן בעשרת ימי תשובה הרבה יותר, כי הגמרא דרשה על זה את הפסוק דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב, המדרש דרש את חצי הפסוק השני על אלול. אז דרשו השם בהימצאו אלו 10 ימים שמי א' בתשרי עד י' בתשרי, שזה מראש שנה עד יום הכיפורים. ואילו כראו ביותו קרוב, זה אלול. הקדוש ברוך הוא קרוב איתנו, בעצם כל אחד ואחד הוא מצוי. אז בכל מעשה שאדם יעשה, יש המון מנהגים, אם אתה מחפש מנהגים של אלול, יש המון. היו כאלה שעושים תענית דיבור, היו כאלה שצמים כל החודש הזה, אוכלים רק בלילה, היו כאלה שלא היו עושים מלאכה, זאת אומרת, היו רק פורשים ללימוד תורה כל החודש, היו כאלה שגם אם היו עובדים והיו צריכים לעבוד, אז היו תורמים את כל ההכנסות של חודש אלול לצורכי צדקה. אז יש המון מנהגים חשובים וטובים, כי האדם צריך להכין את עצמו, ועיקר העיקרים, להיזהר לא לעשות עבירות, ולהיזהר מאוד בביטול תורה. היום זה, לא רק היום, זה עוד לפני 2000 שנה, זה העבירה מספר אחת, ושהכי שכיחה ומצויה לצערנו, גם אצל שומרי התורה, וגם אצל היהודים שהולכים עם ציטיות בחוץ, ואפילו ציטיט של פתיל תחלת וכל מיני מנהגים נוספים ולובשים שחור לבן וכיפה שחורה גדולה על הראש, אבל מבטלים זמן בדברי הבעל, בדברים בטלים, זה דבר מאוד מאוד חמור. זה העבירה מספר אחת, היא שקולה, כך בתלמוד ירושלמי, מסכת עבודה זרה מובה, שהעבירה הזו של ביטול תורה זה כל רגע ורגע, וזה בעיקר לגבר, אישה פטורה מלימוד תורה, כי הפסוק אומר ולימדתם אותם את בניכם, והגמרא דרשה את בניכם ולא את בנותיכם, זאת אומרת אישה מותר לה לבטל תורה אם היא רוצה לעשות בדבר מועיל, כמובן לא לשון הרע או דברים אסורים, אבל גבר המצב שלו מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, יותר מהאישה פי כמה. והסיבה היא שצריך כל רגע ורגע להיזהר לעסוק בתורה וללמוד תורה. והפוסקים כתבו שאפילו אם אין לו ספר לפניו, הוא יאמר א' ב', כך אבא עליו השלום היה מזהיר מאוד. אתה הולך ברחוב, אתה מחכה לאוטובוס, אתה תקוע בפקק, אז אל תשתוק, תגיד תהילים. אתה לא יודע תהילים, תגיד א' ב' ג' ד' ה' ו' עד ת' ותחזור הלאה. או תגיד אשרי יושבי ביתך. הגמרא אומרת שאם אדם אמר, ישב כל היום כולו, ואמר רק, והאחות לא תן תמנע, הרי זה קיים לימוד תורה. זה רבע פסוק שמופיע בספר בראשית, והאחות לא תן תמנע. יש לרב חידה בשם הגדולים, יש לו ביאור ארוך על זה, לא ניכנס לזה כרגע, אבל מכאן אנחנו לומדים כמה חשוב להיזהר, וזה הזהירות הראשונה. אם אדם שואל, מה הקבלה שאני צריך לקבל עליי כעת לקראת חודש אלול, זה לא לבטל תורה, אפילו שנייה אחת. וכך הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שבאמת יהיה לנו חודש יפה וחודש מתוקן, וזה יהיה הכשרה לקראת השנה הבאה, תפשין עין ח' שתהיה שנה מוצלחת, ושנת גאולה וישועה לנו ולכל ישראל. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך, יהיה רצון שנתחזק בלימוד, בלימוד התורה בזמן החדש, בעזרת השם. תודה לרב על דברי הפתיחה, ואנחנו ברשות הרב כאן נתנה למאזין הראשון, איתנו אבי מהמרכז, שלום לך.
הלו, תראה בבקשה.
רגע, גברת, רגע, קודם כל לחבות את המכשיר, ודבר שני, מי זה אבי מהמרכז? אבי.
בעלי.
בעלך, תודה רבה. בבקשה, גברת.
אני מודה לכם. אני פונה לכבוד הרב, שמאחלת לו אריכות ימים, שנים, בריאות איתנה, והשם בעזרו על כל מה שתתן לנו לעם ישראל.
אמן.
אני פונה לרב, נכנסנו עידן חדש, בית כנסת קיים 67 שנים, פתחו כיתות ומזכירים מניינים על מנת לשמור את בית הכנסת. בית כנסת קיים, אני ששמעתי לפני שבועיים שאמרו לי, תראי, פלוני אלמוני שפתח בית כנסת, נותן כסף לאברכים שבאים להתפלל, והוא אומר להם, אל תלכו לבית כנסת העיראקי. לא אכפת לי, בית שם קיים שברנו יוסף חיים, בבית כנסת נלחמתי בו 42 שנה עם שלושה ראשי עיר עיריית תל אביב, ותודה לבור העולם ותודה לקדוש ברוך הוא אשר זיכה אותנו לבנות בעזרת השם בקרוב בית כנסת תפארת יוסף. ואני פונה לרב, האם זה מקובל? מה קרה לנו? מה, השתגענו? איפה הגענו? לתת כסף לאנשים, למתפללים, ולא ללכת כקיים?
סליחה, אני מבין את הכאב שלך, ואני לא יכול לפתור אותו, כי אני לא יודע אם ישמעו בקולי, או מה הרקע של כל הסיפור כאן. אז אני רק מאחל ומתפלל שבעזרת השם, בית הכנסת ימשיך להתקיים, והתפילות ימשיכו להיות כסדרם, ותמידים כסדרם, מוספים כהלכתם, ותצליחו, ויהיה בית הכנסת מלא, ותמיד יש מקום לכולם, ובעזרת השם יהיה לכם שבת שלום וחודש טוב ומבורך. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח לרב, תודה לשואלת, ואנחנו עם מאזין מהדרום, שלום לך אברהם.
שלום כבוד הרב, שבת
שלום, שלום,
שבתיים ישקו.
תודה.
תתי לשאול את הרב, אנחנו מקיימים מניין פועלים, ולגבי סליחות, אנחנו עושים את זה לפני התפילה. על איזה קטעים ניתן לדלג על מנת שיהיה זמן גם מספיק לתפילה?
אני רק לא הבנתי, סליחה, עוד פעם, מה השאלה לפני תפילה, מה עושים?
את הסליחות.
כן.
על איזה קטעים ניתן לדלג על מנת להספיק להתפלל את התפילה כמו שצריך?
תראה, אני לא מציע לדלג על השיחות, כי זה קשה להיות צנזור ולהתחיל לסמן V ו-X בסידור השיחות שסידרו לנו הקדמונים, שהם ביניהם אנשי כנסת הגדולה, זה התחיל מאז אנשי כנסת הגדולה, עוד לפני הזוהר ולפני הגמרא והמשנה, זה התחיל משם. למשל, כל הקטעים של אנשי אמונה עבדו, תמנו מרעות, ואלוקנו ולוקי אבותינו, וכו', כל האלפה ביתה שיש שם, זה עוד תיקון של כנסת, אנשי כנסת הגדולה, וגם רחמנה, את קרלן וכו'. אז אני לא הייתי מציע לשבת, ואני מרגיש שאין לי כתפיים רחבות, ואני לא יודע למי יש היום לבוא ולומר את זה תאמרו ואת זה אל תאמרו. זה מאוד קשה. ומה שכן צריך לעשות, להשתדל להקדים את זמן הסליחות בעוד רבע שעה, ולומר את כל הסליחות כהלכתם. אז יש קטעים שאי אפשר לאומרם אלא בציבור, אז בסדר, אז את הקטעים הללו אנחנו נשאיר. איזה קטעים? כל מה שיש בלשון ארמית, כמו רחמנה, וכמו דענה לעניי עננן, ועוד, ומרנה דבשמיה, לך מתחננן, כל אלה הקטעים שבארמית לא אומרים, אלא אם כן יש עשרה מישראל, וגם את י' ג' מידות. אז אפשר לומר את כל הסליחות, להתחיל אותם גם לא במניין, ולהקדים את הסליחות, ולהתחיל ולומר את כל ספר השיחות, ואז כשהמניין מגיע להשלים את החלקים של י' ג' מידות שצריך אותם, וכן את החלקים הנאמרים בלשון ארמית. תודה רבה.
לגבי הפיוטים.
מה?
לגבי הפיוטים.
אני לא יודע, זה בעיה, אתה מכניס אותי כעת לאין כניסה, כיוון שהרשימת הפיוטים היא די ארוכה. כאלה שנוספו בתקופות יותר מאוחרות, יש כאלה שהן עיקריות. לדוגמה אני אתן לך, אליך השם נפשי עשה וכו', שזה הולך לפי א' ב', זה מספר הסליחות עצמו. אז יש קטעים בפיוטים שהם כן נצרכים, או אם אפס רוב העקן, אז יש כאלה שאין זמן, אז מתחילים ישר זיכרון לפניך בשחק. אבל צריך לומר את החלק הזה. אז אתה מכניס אותי פשוט לשאלה שאני לא אוכל במסגרת של השידור כעת להגיד מה כן ומה לא. אז שוב פעם, אתה נותן לי את הקולמוס של הצנזור ולהגיד מה אני מדלג, מה אני לא מדלג. תודה רבה.
תודה רבה וחזק וברוך, יישר כוח לרב. אנחנו עוברים לשאלה נוספת. שלום לגברת דורית מחדרה.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שלום.
שם ישמור אותך ויאריך יותר שנותיך בטוב ובנעימים.
כן.
כבוד הרב, רציתי בבקשה לשאול. אנחנו לפני כשבוע, אמא נקברה וישבנו שבעה, אתמול למעשה יצאנו משבעה. שבוע, עשרה ימים לפני שאמא נפטרה, אני התחלתי שיפוץ בבית, התחלתי לצבוע את הבית, בעל מקצוע הגיע והתחיל כבר לעשות, למעלה ממחצית הבית הוא כבר צבע. האם אני יכולה להמשיך?
קודם כל, אני חייב לפי ההלכה לנחם אתכם ולומר לכם דברי נחמה, שתנוחמו מן השמיים ולא תוסיפו לדאבות. וכנן לכל אבלי ציון בירושלים, או אלה שיושבים בשבעה, שהשם יתברך ינחם אותם. עכשיו לגוף השאלה, יש לנו בעיה הלכתית עם זה. מדוע? כיוון שכל דבר הנעשה לצורך נוי ויופי, או לצורך הנאה, הוא ודאי אסור. אבל דבר שלא נעשה לצורך הנאה, אלא לצורך תקנה, מניעת תקלות בלמד, וגם שיש לזה צורך בסיסי לקיום החיים של היום יום והסדר יום העיקרי שלנו. אז לגבי צביעת דירה, באמת זו שאלה די נכבדה, אם הצריכה עיון בשיקול דעת וידיעת כל הפרטים, מה אם יש נזקים כספיים או אין נזקים כספיים, ומה מצב הדירה, ומה קורה אם אנחנו עוצרים את העבודה, אי אפשר לתת תשובה כללית וחד פעמית באופן גורף. בכל אופן, בינתיים כדאי לעצור את את העבודה, עד שנמצא איזה גדול בישראל, צריך רק פוסק בעל שיעור קומה, שישמע את כל הפרטים, וידע את כל הנושאים שיש כאן מסביב, והוא יפסוק לנו את ההלכה. אז אני מציע שנשאיר את זה בצריך עיון. בינתיים לא לעשות שום דבר. שיהיה לכם חיים טובים.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, הרבה נחמה, חזק וברוך לרב. ברשות הרב אנחנו נשמע עוד שאלה. שלום למאזינה רונית מבני ברק.
שלום לכבוד הרב. שאלה קטנה אומנם. בתפילה אני פשוט מעדיפה לעמוד, ברוב התפילה לעמוד, ויש מקומות שכתוב במפורש שאת כאן מועמד. השאלה אם אני חייבת לשבת.
שאלה מאוד מאוד יפה. לפי הפשט לא, זאת אומרת לפי ההלכה אין חיוב לשבת, רק לדוגמה אני אתן לדוד אליך השם נפשי ישא, זה נפילת אפיים, אומרים את זה כשיושב. כנ"ל גם קדושה של ובא לציון, אומרים את זה יושב ולא עומד. אבל יש אבל אחד גדול, הקבלה, אנחנו בתפילה הולכים לפי מנהגי הקבלה. הקבלה מאוד מחמירה בזה, וזה לא הקבלה, יותר לפני הקבלה, הזוהר הקדוש עצמו, שנכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, כותב שיש קטעים בתפילה שחייבים לשבת, והזוהר מביא דוגמה, תפילת התפילה, מאלוקינו ואלוקי אבותינו, פרשת העקדה, העמידה חוץ מאמירת ברוך שאמר שהיא צריך להיות עומד, ויברך דוד עד ואתה מושל בכל צריך לעמוד. שאר חלקי התפילה יושב. השליח ציבור זה מה, זה עניין אחר, מפני כבוד הציבור צריך לעמוד. אבל אנחנו, כל יחיד ויחיד מאיתנו, או כל אחד מהציבור, צריך לשבת איפה שצריך לשבת. ועוד יותר, הזוהר כותב דבר מאוד חמור. הוא כותב שאם אדם לא יושב, התפילה ספק אם היא מתקבלת. והוא מסביר שם שכל, שזה שני סוגי עולמות. איפה שאנחנו צריכים לעמוד, מה שנקרא עולם האצילות, שם דווקא צריך לעמוד. אבל כי הוא דומיננטי, הוא עצמאי, והוא יש לו כוחות. אבל החלקים, השאר, ושוב, יש טעות היום בשטיבלכים לדוגמה, שחושבים שרק ביוצר יושבים, לא נכון. לפי הזוהר ומנהגי הספרדים, זה לשבת מתחילת התפילה, כמו שאמרתי. ויש על זה תשובה בספר שאלות תשובות מבשרת ציון, מי שירצה יעיין שם, ויש שם את המקורות וכל הפרט הזה. בזמנו גם ראיתי שהגאון הרב אליהו בקשי דורון גם כן כתב על זה תשובה. אני לא יודע איפה זה פורסם בספריו, אני ראיתי את התשובה בכתב יד, כי הוא העביר לי אותה. השם ישלח לו רפואה שלמה. ולכן צריך לדעת שלפי הקבלה, וכדאי לנהוג, זה לפי הזוהר הקדוש, זה מקור מאוד קדוש. כיוון ששם זה עולמות יותר חדשים, סליחה שאני אומר את זה במרכאות, אז שם צריך לשבת. ובלי ישיבה קשה שהתפילה תעלה. אלא אם כן, אדם מרגיש שאם הוא יושב הוא ינמנם, או הוא לא יאמר את התפילה בכוונה, אני לא נכנס לזה. אני לא ממליץ, אבל אין התנגדות. אבל בכל זאת צריך לדעת שיש בהחלט הגדרות קבועות במנהגים איפה יושבים ואיפה עומדים. תודה רבה, החכמנו על ידי השאלה שלכם. תודה.
שבת שלום, תודה רבה למאזינה מבני ברק. ואנחנו הולכים לשמוע עכשיו שאלה של מאזין אביעד. שלום לך אביעד.
שלום לך.
שלום, שלום.
עשיתי שאלה, האם הדין של מים שרק אם שותה לצמו וברך זה גם בסודה?
אני לא שמעתי טוב, אני שומע אותך קצת מטוסטס.
לאט לאט אביעד, בבקשה.
בוא נחזור על השאלה.
בבקשה, לאט לאט.
עם הדין של מים, רק אם שותה לצמור וגם בסודה.
אני לא יודע, משהו פה לא...
לא, גם אנחנו לא שומעים טוב כבוד הרב, זה... לאט לאט, לאט לאט אביעד.
הדין של מים, שרק אם אני שותה לצימה, אני מברך. וגם הדין בסודה, שרק אם אני צמר,
אני
מברך.
אני לא...
אני אנסה לפעמים.
לא מסוגל להבחין מה הוא אומר, סליחה.
הרב צודק.
אני מתנצל... אולי הבעיה היא אצלי.
לא, הרב, הוא המכשיר אצלו.
ואני חושש לא להיכשל בתשובה לא נכונה.
אני אנסה לבאר או לפרש את מה שהוא אמר. השואל שואל, האם גם בסודה צריך לברך רק כשזה לצמאון? נכון, אביעד?
השאלה הזו היא שאלה מאוד נכבדה. כי כך כתוב במשנה, וכך נפסק בשולחן ערוך. השוטה מים לצמאו אומר שהכל נהיה בדברו. כלומר, יש לנו גדר ברור מאוד בהלכה, שאם אתה צמא, אתה צריך לברך. אתה לא צמא, אתה שוטה בשביל הנאה, אז אתה לא צריך לברך. או, הגמרא הביאה דוגמה, אבל הדוגמה היא קיצונית. סליחה שאני מגדיר את זה כך, כי זו הגדרה של ההלכה. חנקתי אומצה. הגמרא אומרת, אם לדוגמה נתקע לו בגרון משהו והוא רוצה לשתות לא בשביל הצימאון, אלא בשביל להעביר את מה שתקוע לו, אז הוא לא מברך. אז עכשיו מה קורה באמצע? הרי אנחנו יודעים, לדוגמה, והרפואה היום התפתחה ברוך השם, והרופאים זועקים, בפרט בימים החמים הללו, שאדם חייב לשתות בין 3-6 ליטר מים ליום. זאת אומרת, זה צורך של הגוף. עכשיו, מה קורה אם הוא שותה? לא בגלל שהוא צמא. אז אני, סליחה שאני מביע דעה כאן, אני לא יודע, וזה יפסקו הגדולים. אדם ששותה, מה זה נקרא צמא? השאלה אם התחושה שלנו היא אמיתית או תחושה מזויפת. כי אדם לפעמים צמא זה מצב קיצוני, שהוא מרגיש הלשון כאילו כמעט דבקה לחיקו. אז הוא מרגיש יובש בפה, וכתוצאה מזה הוא שותה. בזה אין ספק ואין ויכוח, הוא צריך לברך. אבל... כאשר יש לו הבחנה לא נכונה, הוא חושב שהוא לא צמא, אבל באמת הגוף צועק, השרירים, ידוע שהשרירים של הגוף והעצמות וכל הכלים וגם האיברים הפנימיים זקוקים לנוזלים, ואם אדם לא לוקח את הנוזלים הללו הוא גורם נזק, ולפעמים הנזק הוא בלתי הפיך. אז זה, לא, זה גם יכול להיות שזה נקרא לצמאו. לכן כאן אני מסופק. אני מסופק, ולכן אני לא רוצה לחוות דעה בפומבי בנושא הזה. לעניות דעתי זה כן יכול להיקרות לצמאו, כיוון שהוא שותה, כי הגוף זקוק לשתייה. זה שהוא לא מרגיש את הצמא, מפני שהוא לא יודע להבחין, הוא לא עוקב נכון אחרי המצב, האיזון של הנוזלים בגוף שלו. אבל כשהוא צריך לשתות בשביל האיזון של הנוזלים בגוף, הוא כן צריך לברך. אז זה נשאר בסימן שאלה. עכשיו, לגבי הסודה, אני הבנתי אותו שהוא מתכוון. השאלה שוב פעם, זו שאלה מכשילה. למה? כי יש ששותה את הסודה בתוך הסעודה, או תוך כדי אכילת איזה מין מזונות, בוא לא ניכנס לסעודה, כי בסעודה ודאי לא מברכים, אבל לא בסעודה, כי הוא שותה, כי הוא רוצה לאכול קצת יותר, ולעורר יותר את התיאבון, כי אין לו מספיק תיאבון לאכול את אותו בורקס, או את אותו מין מזונות, או שהוא שותה דהנאה. אז שוב פעם, השאלה למה הוא שותה את הסודה. אם הוא שותה לצורך אכילה, אז הוא באמת פטור מלברך, אבל לא לצורך אכילה, אלא שהוא אוהב את הסודה והוא נהנה והחך שלו נהנה משתיית מה שהיו אומרים פעם בדור שעבר, מים קופצים. היו קוראים לזה מים קופצים. היה אחד הגיע על הקיוסק וביקש מבעל הקיוסק, תן לי מים קופצים. בעל הקיוסק שואל אותי, מה? אמרתי, הוא מתכוון סודה. כי אז היה ברזים, מי שזוכר, אז היה בכל איזה קיוסק ברז, ומחובר הברז לאיזה מחל של CO, 2 CO, 10, אני לא יודע, כבר שכחתי איך זה נקרא, זה הגזים שיש בסודה, אז זה נקרא, זה השאלה אם הוא שותה את זה להנאתו, או שותה את זה לצמאו. זהו, זה מה שיש לי לומר. תודה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב, ואנחנו נשמע עכשיו את שאלתו של יצחק. שלום יצחק. יצחק איתנו בשידור? יצחק,
כן,
בבקשה, בקול רם, בקול רם, אתה גם לא במכשיר טוב.
שלום כבוד הרב, חודש טוב ומבורך.
שלום.
השאלה שלי, בהמשך לשאלה שלי, שאלה בשידור, אנחנו מתפללים בבית כנסת קטן, שהרבה פעמים יוצא מצב שאין מקום לשבת לאנשים. עכשיו, מה קורה במקום, במה שצריך לשבת? האם להישען על הקיר זה נחשב ישיבה, או שזה נחשב עדיין מה?
הגמרא בעצמה משיבה על השאלה שלך, ואומרת ששמיכה היא חצי ישיבה, שמיכה בסמך. זאת אומרת, הישענות זה יקרה חצי ישיבה. ולכן, איפה שצריך לשבת והוא לא יכול לשבת, כי כך כתוב גם בפוסקים האחרונים לגבי אמירת נפילת אפיים, שצריך לשבת בנפילת אפיים, שזה למעשה הקטעים של דוד אליך עם אבינו מלכנו, שאומרים אחר הבידוי, השם אם אין לו מקום לעמוד, יסמך. אותו דבר בתפילין של יד, תפילה של יד, תפילה של ראש. אז בתפילה של יד אנחנו כן יושבים, הספרדים נוהגים לשבת, ולמעשה גם האשכנזים צריכים לשבת, כי הרמה הביא את ההלכה הזאת. זה מפורש בהרמה. אני לא יודע למה הם לא עושים את זה. אבל בכל אופן, בתפילה של יד צריך לשבת, תפילה של ראש צריך לעמוד. מה עושה מי שנמצא באיזה נסיעה, או נמצא במקומות קדושים, הגיע לאיזה מקומות קדושים, או בדרך, ואין, אין כיסא, מה הוא יעשה? אז באמת במצב כזה, יישען על הקיר, או יתכופף קצת, וישען על הקיר, ואז יניח את התפילין של יד, את התפילה של יד, זה יקרה, כאילו מיושב, חצי ישיבה. ובאילו בתפילין של ראש יזקוף ויניח אותם. אז יש לנו על מה לסמוך בעניין הזה. תודה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
היה לי קשה קצת לנסח את השאלה, אז אני רציתי לדייק ברשותכם. השאלה היא כזאת, האם הרמב״ם בספריו הקדושים התייחס לנושא של מהות החומר בעולם, והשאלה הזאת נשאלת, אני שואלת אותה על בסיס זה, שכיום סוף סוף המדענים הפיזיקאים הגיעו כבר למסקנה הזאת, שאין במציאות ובעצמים כל חומר כלל, אלא הכל וקום וחלל, ושהכל בעצם מורכב מרוחניות, ושרק בעיני בשר ודם אנחנו, זה מצטייר כחומר, מכיוון שככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו.
האמת זה לא רק הרמב״ם. כל מי שישראל בכל המקורות של התלמוד, המדרשים, רק אני מצטייר שאני לא יכול כרגע לצטט לכם מקומות מדויקים או ממוקדים, אתה רואה שרבותינו, בעיקר במדרשים, העריכו מאוד, וגם ספר הזוהר, העריכו, ועוד יותר אני אגיד, שאפילו תורת הקבלה מיוסדת על הרעיון שהכל רוחני, ואין לנו בכלל גשמיות למעלה, ורק בחלל ההווה של העולם הזה, הנראה, אז התגשמו, השמש התגשמה, הירח, המערכת הכוכבים, וכמובן כדור הארץ, וכל היושבים בו, אם זה הדומם, הצומח, החי והמדבר. ויש לנו פסוק מפורש שאומרים אותו כל בוקר בויברך דוד, ואתה מהיה את כולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מוריד שפע, והשפע הזה הולך ומתגשם. וכבר כתבו על זה באורך רבנו בהי ועוד, למה שמו גשם? הגשם שיורד, למה שמו גשם? אז התשובה היא ברורה וקולעת, מלשון גשמיות. מה פירוש? למה הגשם הוא גשמי? הרי זה מימי, זה מים. אלא שאלה טיפות רוחניות היורדות מהרקיע, ובבואם לכאן, לעולם התחתון שלנו, מתגשמות והולכות לטיפות, והופכות לטיפות של מים. ופעם אחת באיזה פאנל מסוים, דווקא כאן בכל ישראל, יותר זה היה נדמה לי ברשת ב', היה מי שטען, אני השתתפתי באותו פאנל, והיה מי שטען שלא צריך להתפלל על גשם היום, והוא דווקא יהודי חובש כיפה, וזה מאוד קומם אותי. הוא טוען, אנחנו יכולים לייבא מים מטורקיה. אז אמרתי לו, א', מבחינה מדינית וגם טקטית, איך אתה רוצה להיות תלוי, לבנות בלוט במדינה זרה, שאתה לא יודע, היום היא איתנו ומחר, בעובדה, הנה היום טורקיה, המנהיג שלה הוא אחד העוינים של ישראל, זה בלשון המעטה אני אומר. אז בב', אמרתי לו, סליחה שאני אוסיף משהו בהשכלה הכללית של כולנו, שגשם זה לא רק צורך קיומי שיהיה לנו מים, אלא זה להראות את התלות שלנו בבורא, שאנחנו זקוקים לרחמי שמיים, ולא רק בנושא של גשם, בכל נושא ונושא, בחיים, בנשימה, באוויר, בבריאות.
אבל מה דעת הרמב״ם על זה?
בפרנסה, בכל. אז כך שהם לא גילו את אמריקה, שישבו בצד שם המדענים שלנו, תודה רבה להם, יש לנו את התורה הקדושה, שבכל פינה אתה יכול למצוא את הדברים הללו, בעיקר יש את זה במפרשים על ספר יצירה, יש את זה בעוד ועוד ועוד, בלי סוף, רבנו הארי לאורך ולרוחב, בספריו הקדושים, מתייחס לנקודה הזאת. תודה רבה,
החכמנו. תודה רבה וישר כוח למאזינה מירושלים אסנת, ואנחנו נעבור בבקשה ליצחק, לשאלה הבאה. בבקשה, שלום לך יצחק. יצחק שומע? יצחק איתנו? היקה יצחק, יצחק בשידור? טוב, אנחנו נעבור לשאלה הבאה. יצחק איתנו, כן? שלום לך יצחק. אני רואה בשאלה טכנית. טוב, כבוד הרב, לעניין של הסליחות, אולי עד שנקשר איתו, יש גם אורן המנהגים הבסיסיים במורשת והשמורת. אולי הרב, רק ההלכות, בין איזה שעות לאיזה שעות, ומה העדיפות בין השמורות?
קודם כל, הדור שלנו זה דור של, אני קורא לו דור של חברת החשמל. היום התרנגולות מטילות ביצים פעמיים ביממה בגלל החשמל, המלפונים והקישואים וכל המקשאות, גם לא בלילות ירח, בלילות בגלל חברת החשמל. בקיצור, הכל יש טעם של חשמל בכל דבר ודבר, הכל נהיה סינתטי. אז זה אחד הגורמים, וגם הטכנולוגיה שהיא באה כביכול לעזור לאדם, ולהפך, היא מפריעה לנו מאוד במהלך החיים, ומשבשת לנו את כל המחזור של היממה וכל הסדר יום של האדם. הלילה הפכה להיות יום, והיום הפך להיות לילה, ואתה פוגש בן אדם ב-11 בלילה ואומר לך ערב טוב, והשני אומר לך בוקר טוב, אתה כבר לא יודע אם יום ויהיה ערב ויהיה בוקר, יום אחד, ערב מלשון מעורב. אז עכשיו בעצם השאלה, התקנה של הסליחות, כל מי שיראה את המקורות, היא הייתה לגבי אשמורת הבוקר, מפנה, כך כתבו כל הפוסקים הראשונים, זה לא אחד ולא שתיים, זה בלי סוף, שכך מובא, גם הגמרא אומרת את זה, וגם המדרשים, שהקדוש ברוך הוא שט פנה, בחי אלף עולמות. הגמרא הביאה את הפסוק סביב 18 א', זה בסוף ספר יחזקאל, ושם העיר מיום השם שמה. הוא מדבר על ירושלים, עיר הקודש, שתיבנה בקרוב במהרה בימינו, עם עם ישראל כולו. אז שם הוא כותב, הגמרא אומרת, מתייחסת, שיש לקדוש ברוך 18 אלף עולמות, שהוא מתענה ומתענג לשוטט בהם במשך כל ה-24 שעות ביממה. אבל בשלוש שעות האחרונות של הלילה, אני מדגיש של הלילה, כלומר השלוש שעות שלפני עלות השחר, הוא נמצא פה בעולם התחתון בשעת בעולם הזה. יש לנו גם אסמכתה לזה בספר הזוהר על הפסוק על משכבי בלילות, ביקשתי את אהבה נפשי, הערכנו בזה בשיעורים אחרים, לא נאריך כרגע, שהקדוש ברוך הוא יורד למקום המקדש, וכביכול גם הוא בוכה שם על חורבן המקדש, כל לילה ברבע האחרון של הלילה, רבעון הלילה האחרון. אז הקדוש ברוך הוא מצוי כאן, ולכן אלה השעות שאמורים אנחנו לומר בהם את הסליחות. אז מה עשו היום? ראו שהציבור והאנשים עייפים וחדשים, אז התירו להם, אמרו להם, בואו נגיד סליחות אחרי חצות לילה. כיוון שלפני חצות לכל הדעות אין לומר סליחות, אפילו לסברת חכמי הפשט. חצי הלילה הראשון, הרב חידה כותב בפירוש, הוא סיכם את הפוסקים, ומעניין שגם הגאון הרב משה פיינשטיין בספרו אגרות משה מתייחס למונח הזה, שלא לומר סליחות בחצי הלילה הראשון, רק הוא, עליו השלום, כותב אסמכתה שהולכים לפי ירושלים. אבל לא הסכימו איתו שאר חכמי דורו, אבל בכל אופן, בחצי הראשון של הלילה, רוב ככל הדעות לא לומר סליחות, אלא רק מחצות הלאה, ובעיקר י' ג' מידות. י' ג' מידות אין לומר בחצי הלילה הראשון. ולא כמו שיש היום פורצי גדר שעושים את זה, אני מדבר אצל הקהילות ספרד, אני לא מתייחס למנהגי האשכנזים, לאשכנזים יש את הרבנים שלהם ויש את המנהגים שלהם, אני לא נוגע ולא מתקרב לשם. אבל אני מדבר על מנהגי הספרדים. אז בחצי הראשון של הלילה לא, בשאר הרבעים של היממה, כלומר חצי הלילה השני כן, אבל מתי? הכי טוב זה ברבע האחרון של הלילה, כמו שאמרנו. ואחר כך יש לך את כל היום לפניך. כמובן שביום עצמו יש גם כן מעלות. המעלה הכי גבוהה זה חצי היום הראשון. זה מפורש בדברי רבנו הארי ועוד, וכל הפוסקים שנמשכו אחריו. וחצי היום השני הוא פחות יעיל מבחינת תפילה, מבחינת בקשות, מבחינת לימוד תורה, מכל הבחינות הוא פחות. ולכן העגל נעשה לצערנו, והיה העם כי בושש משה לרדת מן ההר, הגמרא אומרת, כתוב בושש, בשש, כלומר, עברו השש שעות מהיום, והגיע חצות היום, אחר חצות היום, לכן הם נקראים ערב רב, ערב גדול, ערב ארוך, כי מחצות היום שהשמש נוטה לצד מערב, ייקרא ערב רב, וערב קטן זה כבר סוף היום. אז שוב הגענו לנושא של ערב טוב. אז בכל אופן, מכאן למדנו שיש מעלות מסוימות. אז שוב פעם, אם אדם שואל אותי מתי הזמן הטוב ביותר והמובחר ביותר, אמור לו, תישן בתחילת הלילה, תכבה את האורות ותלך לישון, תכבה כמובן גם את הטלפונים ואת כל אמצעי הטכנולוגיה והקומוניקציה, ותיכנס לישון ותתעורר אחרי חצות לילה, או תתעורר לפנות בוקר, כי מה כתוב? שחר אבקשך, כי עלה השחר, אז לפני עלות השחר צריך לומר את הסליחות, ומסיימים אותם עם עלות השחר. אז אבל היום גולשים גם לתוך עלות השחר, בסדר, אז אשריהם ישראל. איך כתוב שם בפתיחה של הסליחות? קמתי באשמורת. מה זה אשמורת? זה סוף הלילה, לא ביום, לא הכוונה בעלות השחר. אשמורת, כמו שהגמרא במסכת ברכות אומרת, לראש השמורות או לסוף השמורות, הכוונה סוף הלילה, השעה האחרונה של הלילה או הרבע האחרון של הלילה. אז זה הזמן היעיל ביותר. השאר פחות, אבל גם טוב שלא ישתכח המנהג של אמירת סליחות, אז יאמר אותו במשך היום מתי שאפשר, כל ציבור וציבור, כל בית הכנסת ובית הכנסת לפי יכולתו. תודה.
חזק וברוך, תודה לרב, יישר כוח גדול על התשובה המאלפת והמפורטת. אנחנו נפנה למאזינה מוריה מחשמונאים, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
היי, רציתי לשאול, הגעתי לתאריך המשוער שלי, ברוך השם, אני מקווה שאני לא אצטרך ללדת בשבת. השאלה, אם אני אצטרך, השאלה אם זה בסדר שבעלי ינהג ברכב לבית החולים, ואם בעוד מועד אנחנו פלאפון ברכב, אם אפשר להשתמש בו במוצאי שבת.
מצד ההלכה, ודאי אישה שאחזו אותה צירים, מחדדים עליה את השבת. פה, למען הסר ספק. אבל יש אבל אחד גדול, הבעיה תהיה ברגע שהבעל יגיע עם הרכב אל בית היולדות והיולדת תרד משם, איך מחבים את המנוע, איך סוגרים את הרכב, איך פותחים את הדלתות. לפתוח את הדלתות מותר, אבל לסגור את הדלתות תהיה בעיה. אז בדרך כלל אנחנו מציעים שאם יש שם לא יהודי, ויש ברוך השם רבים כאלה, רבים עטם הארץ כמו שכתוב בפסוק, אז יכול לבקש, אם אפשר, אני לא יודע אם תמיד אם הבקשה תקבל בהיענות, שהם ייקחו את הרכב ויחנו אותו איפה שצריך להחנות, לא בחזית של הכניסה וכולי. אבל כיוון שהדבר אנחנו יודעים שהוא בלתי אפשרי, ויש מאבטחים היום ובצדק, כיוון שצריך לשמור מבחינה של בטיחות וכולי, אז לכן אנחנו תמיד אומרים העדפה היא להזמין אמבולנס, כי נהג האמבולנס אפילו שהוא יהודי כשר מותר לו לנהוג, וכשהוא יגיע לבית היולדות ויוריד את היולדת, או חלילה שלא יבוא ולא יהיה חולה שיצטרך לטיפול בשבת או לאשפוז בשבת, אז יהיה מותר לו ומותר יהיה לו לחזור. למה? מפני שככה משנה מפורשת במסכת ראש השנה, שהמיילדת יכולה לחזור כיוון שיזעיקו אותה אחר כך שוב, יולדת שנייה נמצאת בתור, לא רק זו היולדת היחידה שיש אצלנו, וכן האמבולנס הוא צריך לקריאה נוספת, אז לכן יהיה מותר לו לנסוע וללכת לשם. בירושלים אני יודע, וגם בערים שיש שם ריכוזים של יהודים חרדים, פתרו את הבעיה שיש אמבולנס במצב של כוננות, ואני לא בקיא במספרים, ויש מספר טלפון שאפשר להתקשר אליו, ושם יש נהג לא יהודי, וזה לכתחילה מותר. יש אפילו בריכוזים החרדיים, אני יודע שיש תחנה מסוימת ששם עומד האמבולנס, בעיקר בשעות הלילה, שאפשר יהיה לגשת אליו אפילו רגלית, ולהזעיק אותו לאיזה מקום. אז לכן, שוב פעם, ההמלצה היא להזמין אמבולנס שהוא ייקח את היולדת, ולא הבעל ולא איזה מישהו יסיע. כשלא מצוי אמבולנס, אז מותר יהיה לקחת, רק השאלה מתחילה קצת להסתבך, איך עוצרים את הרכב, ואיך מעבירים, אני לא בקיא ברכבים, ניוטרל, ואני יודע מה, ולגרום שהמנוע ייחבא מאליו, ובצורה של גרמה, ולא בצורה ישירה, ועוד, ואחר כך תהיה בעיה איפה להכנות את הרכב. אז זה גם כן שאלה שצריך לתת עליה את הדעת. תודה רבה.
תודה.
תודה, יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין. שלום לך, אריאל.
שלום וברכה, כבוד הרב. רציתי לשאול מה הדין לגבי נשיאת נשק בשבת, והאם כל הארץ נקראת בחזקת סכנה לגבי זה.
אז כך, במקומות שהם גבוליים, הרי יש לנו ראייה מהגמרא. הגמרא אמרה שאסור לאדם לגדל כלב רע בתוך ביתו. הגמרא ממשיכה ואומרת, הדאו דתמה בעיר שאינה סמוכה לספר, אבל בעיר הסמוכה לספר מותר. מה פירוש ספר? ספר זה גבול. שכיוון ששם יש גנבים, או יש פורצים, או כל שכן שיש גורמים עוינים, או מחבלים, רשעים, אז מותר יהיה לגדל שם כלב רע, זאת אומרת כלב שיכול גם חלילה לגרום נזקים. למה? כי הוא יהיה כלב שמירה. מכאן למדו והסיקו הפוסקים שגם כן נשק במקום שיש סכנה, ואפילו לא ודאי סכנה, אלא ספק סכנה, יהיה מותר לטלטל את הנשק לצורך שמירה, כי אנחנו יודעים, והניסיון מראה לצערנו, שאם יש לך נשק תחת ידך, אז אתה יכול ישר להגיף ולפעול. רק מה, יש לנו את הבגץ ואת ה... וכולי, כל הנלווים אליו. כמו שאנחנו אומרים בתפילה כל יום, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה. אז לצערנו, אנחנו רואים שהתוצאות לא תמיד משביעות רצון. כי, למה? כי הממשלות היום מפחדות זו מזו. וגם ממשלת ישראל היא לא עצמאית. היא חוששת מה יגידו הגויים, ומה יאמרו אנשי אירופה, ומה תגיב אמריקה, ועוד ועוד ועוד. לצערנו אנחנו לא עצמאיים בכלל. אז לכן יש לנו כאן בעיה. אז בכל אופן זו הייתה הערה צדדית, לא קשורה לעצם ההלכה, אבל יוצא מכאן שבמקום שיש סכנה, כמו לצערנו היישובים האלה שיש ליד איפה שקרו המקרים, לא תקום פעמיים צרה לאחרונה מה שקרה, אז שם בוודאי יהיה מותר לשאת נשק ולהגיב מיד לגבי מי שבא לפגע, כי הבא להורגך אשכם להורגו.
עוד הרב, בירושלים, כל ירושלים...
מקווה שלא יתבעו אותי לדין פלילי על המשפט שאמרתי. אני ציטטתי את דברי הגמרא ודברי רש"י בפרשת משפטים. כן, מה שאלת בירושלים?
שאל בירושלים מה המצב? טוב,
בירושלים, כמובן, באזורים שהם גובלים עם מקומות עוינים, או שכבר חס ושלום, קרו בעבר, שלא תקום פעמיים צרה, מקרים כאלה, או בתקופה שיש מתח, ואתה רואה שיש גל של מצבים כאלה, יהיה מותר, אבל כדאי לטלטל אותו בשינוי, הכוונה, לטלטל אותו בצורה שתהיה לא ישירה ביד, ולא ישירה בזה, אלא בחגור, בתוך נרתיק, כמובן שלוקחים הכל בתוך נרתיקים, ואם אפשר בנרתיק להוסיף עוד דבר שמותר לטלטל אותו, יש כאלה שמתירים. פעם ראיתי איזה מישהו עם זקן ופאות בכניסה לכותל המערבי בליל שבת, והוא היה עם רובה. אז סתם התבדחתי איתו. אמרתי לו, נו, הרי שבת היום. אומר לי, לא, תסתכל מה יש בקנה של הרובה. הוא שם טופי בקנה של הרובה. והוא אמר, אני שמתי טופי, ואני מטלטל את הרובה אגב הטופי. אני לא יודע אם זה תופס בהלכה, אבל נו, זה גם כן עוד איזה פתח. סתם אמרתי את זה בבדיחות הדעת, לא שתשמחו על זה, אבל יש צד להקל, ובפרט במקומות עוינים שיש שם גורמים עוינים. תודה.
תודה רב, אנחנו ננסה להכניס עוד שאלה קצרה של מאזין אשר, שלום לך בקצרה בבקשה.
כן, שלום, אני מקריית גת, ושמעתי מקודם על מה שדיברתם, המלך בשדה.
שלום. כן, אני ידעתי שאני אקפיץ כמה אנשים כתוצאה מההצהרה הזאת. המלך כן, בשדה המלך... זה לא מובן, לא במדרשים, לא בגמרא, לא בספרי הפוסקים. אני יודע מי כתב אותו, אני לא מזלזל חס ושלום, ושלא ישמע מפי איזה ביקורת. המלך בשדה...
רבי זלמן, הידוע.
סליחה, לא, תרשה לי. אני לא לחינם מערתי את ההערה, כי משתמע מכך שרק באלול הוא כן מצוי, ומי שאומר את זה הוא לא צודק. סליחה, הקדוש ברוך הוא מצוי כל רגע, ובשולחן ערוך בסימן א' מובא בפירוש, שאפילו יושב בחדרי חדרים, אל יאמר מי רואני, כי מלוא כל הארץ כבודו. אז זה פסיקה בשולחן ערוך, שהקדוש ברוך הוא נמצא כרגע איתי ואיתך, גם לא בחודש אלול. לכן אני אמרתי את זה כדי לנער קצת את האבק מעל המוח, שקצת מסמט עינינו במשך השנה. תודה רבה.